הכל חי אונליין 93fm.co.il
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הלשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת בדף כף ג', אנחנו נתחיל בדף כף ב' עמוד ב', מספר שורות מלמטה. הלימוד בירושלמי מוקדש לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. ראינו במשנה שבישול באור זהו בישול האסור מדאורייתא, כלומר בישול באש, בישול בתולדות האור בתולדות האש זהו בישול האסור מדרבנן, בישול בחמה מותר, ובישול בתולדות החמה לפי חכמים אסור ולפי רבי יוסי מותר. הטעם שחכמים אוסרים זאת מפני שגוזרים על תולדות החמה מפני תולדות האש, שאם נתיר לבשל בתולדות החמה יבואו אנשים ויקלו גם ביסור דרבנן ויבשלו בתולדות האש, ולפי רבי יוסי לא גוזרים, ולכן לשיטתו הבישול בתולדות החמה המותר. מביאה הגמרא משנה שמופיעה במסכת תרומות פרק י', תמן תנינן, שנינו שם במסכת תרומות, תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחמצה. הדינו שיש לנו כלל בדיני תערובות, שאומנם כל דבר בטל ברוב או ב-60 או ב-100, תלוי באיזה סוג של דבר, למשל תרומה בטלה ב-1 חלקי 100, אבל יש כלל שקשור לכל הלכות הערובות, שדבר המחמץ אפילו ב-1000 לא בטיל, כמו שדבר המעמיד אפילו ב-1000 לא בטיל מפאת חשיבותו. אדם שיקח תפוח של תרומה וריסק את אותו תפוח והניח אותו בתוך העיסה, ועל ידי כך העיסה החמיצה. מכיוון שהתפוח הזה של תרומה, ומכיוון שהוא גרם להחמצה של העיסה, יש כאן בעיה לבטלו ברוב, כי למדנו שדבר המחמץ, למרות שיש פי 100 ויותר כנגדו, הוא אינו בטל ברוב, מחמת חשיבותו וכוחו הסגולי. לכן אומרת המשנה, הרי זו אסורה. כלומר, אותו תפוח אינו בטל ברוב, וכל העיסה נחשבת כעיסה תרומה, האסורה לזרים. תנה, רבי יוסי מתיר, רבי יוסי חולק על תנה קמה, וסובר שלמרות זאת, העיסה הזאת מותרת לזרים. מבארת הגמרא את המחלוקת רבי אחא, רבי אבאו בשם רבי יוסי ברחנינה אומר מפליגון, במלך לקוט הנקמה שמחמיר ורבי יוסי שמקל, זהו דווקא במחמץ במימיו, כלומר שאותו אדם ריסק את התפוח, ונתן את מימיו, כלומר את המיץ שיצא מהתפוח לתוך העיסה, ועל ידי כך העיסה החמיצה. אבל המחמץ בגופו, אם אדם יניח את התפוח כך בתוך העיסה, דברי הכל מותר, מפני שהפרי עצמו אינו מחמיץ חימוץ גמור, ורק המיץ של הפרי הוא זה שמחמיץ גמור. חימוץ גמור. וכעת עושה הירושלמי הקבלה בין המחלוקת שם במסכת תרומות בין תנא קמא לרבי יוסי, למחלוקת אצלנו בין תנא קמא לרבי יוסי לגבי בישול בתולדות החמה. רבי יוסי כדעתי, רבי יוסי כאן שמקל לבשל בתולדות החמה, הוא זה שאומר ומקל כך בהתאם ועל פי שיטתו במסכת תרומות. כמדו אמר תמן אין חימוץ או ברור, כמו שרבי יוסי סובר שמי פירות אינה מחמיצים חימוץ גמור, ולכן אותו אדם שלקח את התפוח וריסק אותו, והניח את המיץ שיצא מהתפוח בתוך העיסה, למרות שיש כאן החמצה, הוא סובר שזה לא חימוץ גמור, ולכן הוא מקל וסובר שהתפוח בטל ברוב. כן הוא אמר אחר כך הוא סובר אצלנו, אין תבשילו תבשיל ברור, מכיוון שאותו אדם בישל בתולדות החמה וזה לא נחשב כתבשיל ברור, אין הדרך לבשל כך, לכן הפעולה הזאת מותרת בשבת. וממשיך הירושלמי ואומר, תנא אמר רבי יוחנן בר מריה, מתי רבי יוסי מקל לבשל בתולדות החמה? זהו דווקא מבאר קורבן העדה בשלו העביר ידו ממנו, כלומר שאותו אדם בשעה שיניח את הביצה בתוך הסודר שרותח מחמת החמה, רק אז מקל רבי יוסי וסובר שמותר לבשל בתולדות החמה. מדוע מבאר קורבן העדה? דכיוון שבידו היא לאו תבשיל ברור, כי אין זה דרך בישול, אבל העביר ידו ממנה והשאיר את הביצה כך בתוך הסודר הרותח מחמת החמה, אומר קורבן העדה נראה כמבשל, ואף רבי יוסי מודה דעשו. ממשיך הירושלמי ואומר תנא, פגש את מנה בתבן, אדם שלוקח תאנה שלא התבשלה כל צורכה, והניח אותה בתוך התבן שתתבשל. או לחילופין וחררה, כלומר עוגה שתמנה בגחלים, הגחלים אומנם כבר קבו, אבל למרות זאת הם עדיין יש להם דין של מוקצה. כך אותו אדם מניח את הפגע בתוך הטבל מערב שבת, או את החררה בגחלים מערב שבת. וכעת אותו יהודי רוצה בשבת להוציא את הפגע, את התאנה שלא התבשלה כל צורכה מהטבל, או לחילופין את החררה, את העוגה, מתוך הגחלים ששם הוא התמין את העוגה. אומר הירושלמי, אם היו מקצתן מגולים, אם יש לו אפשרות ליטול את הפגע ללא שהוא נוגע בתבן, או ליטול את העוגה ללא שהוא נוגע בגחלים, אם היו מקצתן מגולין ניטלין בשבת. מדוע? מפני שברגע שהוא מטלטל את הפגע הוא לא מטלטל את המוקצה, וכשהוא מטלטל ומוציא את החררה את העוגה הוא לא נוגע במוקצה, שהרי חלק מהעוגה מגולה, ובאותו חלק מגולה הוא מוציא את העוגה. חלק מהפגע מהתאנה שלא בשלה כל צורכה מגולה, ושם הוא אוחז ומוציא את התאנה. ואומנם, ברגע שהוא מוציא את התאנה, בוודאי שהוא מטלטל את התבן שמכסה את רובה או את חלקה. ברגע שהוא מסיר את העוגה, בוודאי שהוא מטלטל חלק מהגחלים. אולם זהו נחשב לטלטול מן הצד לצורך דבר המותר, וכל טלטול מן הצד לצורך דבר המותר מותר. כלומר, אם בשבת אני מסיר ומזיז דבר המוקצה על ידי חפץ אחר, ואני לא עושה כך לצורך המוקצה אלא לצורך החפץ של היתר, כמו כאן אני רוצה את העוגה, העוגה היא לא מוקצה ואני מטלטל את העוגה, אמנם על ידי כך אני מטלטל ומזיז למקום אחר את התבן המוקצה, אמנם על ידי כך אני מזיז את הגחלים שיש עליהם דין של מוקצה, אבל מחמת שאני לא נוגע ישירות בגחלים אלא נוגע בעוגה שהיא לא מוקצה, וזהו לצורך העוגה ולא לצורך הגחלים, זהו נחשב לטלטול מן הצד המותר לצורך דבר המותר. ואם לאו, אם אותו אדם לא יכול להזיז את העוגה או את הפגע, אלא אם כן הוא יסיר ויגע במישרים בגחלים או בתבן, אין ניטלים, כי יש כאן איסור מוקצה. רבי לעזר ברטדאי אומר, גם לכך יש פתרון. בין כך ובין כך, תוכב בשיפוד ובסכין, ונוטל. כלומר, אותו אדם יכול לקחת סכין, לנעוץ את הסכין בתוך העוגה, ובכך להסיר ולהרים משם את העוגה, והגחלים יפלו, וכנל אותו אדם יכול לקחת שיפוד או סכין, ולדחוב אותה בתוך התאנה, ולהרים את התאנה, והתבן ייפול מאליו. ואומנם על ידי כך הוא מטלטל את המוקצה, אבל זהו נחשב לדבר שאינו מתכוון המותר. עתיה, אומרת הגמרא דרבי אלעזר ברטדאי, שיטתו של רבי אלעזר ברטדאי היא כשיטת רבי שמעון. דתני, כמו שראינו את שיטתו, שסובר רבי שמעון לא יגרור אדם את המיטה ואת הכיסא ואת הספסל ואת הקתדרה מפני שהוא עושה חריץ. אדם לפי תנא קמא שרוצה לטלטל את המיטה על גבי חול, הפעולה הזאת אסורה, שהרי המיטה היא מאוד כבדה והרגליים עושות חריץ בקרקע, וזוהי תולדה של חורש האסורה בשבת. אולם, ורבי שמעון מתיר, מדוע רבי שמעון מתיר? מכיוון שאותו אדם אינו מתכוון לעשות חריץ, ולא מדובר כאן בפסיק רישא מדוע, מפני שלא בהכרח מדובר שבוודאות הרגליים יעשו חריץ בקרקע, ולפי רבי שמעון כל דבר שאינו מתכוון מותר. וגם כאן אותו אדם אינו מתכוון להגביע את התבן ולא מתכוון להסיר את הגחלים, ולכן הפעולה הזאת מותרת בשבת. ואומנם יש כאן פסיק רישא, שהרי בוודאות אם הוא ידחב את השיפוד לתוך החררה וירים את החררה, בכך הוא יעבור על איסור מוקצה, אבל זה כבר למדנו נחשב לדבר שאינו מתכוון וטלטול מן הצד, וזהו מותר. אומר רבי בא בשם רבי יונה, רבי חגי אמר בשם רבי זעירה, ורבי יוסה אמר בשם רבי אילה, מודין חכמים לרבי שמעון, חכמים יודו לרבי שמעון שיהיה מותר לטלטל באופן הבא בכיסא שרגליו משוקעות בתית, שמותר לטלטלו, כלומר מותר להוציא את הכיסא מהגומה, למרות שעל ידי כך הוא סותר את הגומה. כמה דעת אמר מותר לטלטלו? כפי שאתה סובר שמותר לטלטל שם את הספסל, ודכבתה גם כאן מותר להחזירו, מותר להחזיר את התית, ואין זה נחשב לאיסור חופר, מפני שאין הגומה המתקיימת. מביאה הגמרא ראיה לדין זה, אמר רבי יוסי הפנן תנינן, למדנו גם דין דומה במסכת כנעיים פרק א' משנת ת', אומרת שם המשנה, הטומן לפת וצנונות תחת הגפן. ונשאלת השאלה, גם לגבי שביעית, האם זו יזריעה בשביעית? גם לגבי שבת, האם מותר להוציא משם את הלפת והצנונות, או שהמדובר הוא באיסור תולש? לגבי כליים, האם יש כאן איסור כליים? כי הרי זה לפת וצנונות, אלו הם ירקות, ואותם הוא יתמין מתחת לגפן. אומרת שם המשנאים, היו מקצת תעלים מגולין, ניטלין בשבת ואין בכך שום איסור. למדנו מכאן שאפילו לשיטת חכמים הסוברים שדבר שאינו מתכוון אסור, כאן הפעולה הזאת תהיה מותרת. ומדוע כאן חכמים סוברים שמותר להוציא משם את הלפת והצנונות התמונים תחת הגפן? אלא בהכרח מבאר בקורבן העדה שמדובר כאן במשוקעות בתית, ורואים שכשהלפת והצנונות משוקעות בתית, מותר להוציא אותם אפילו לדעת חכמים. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוסף ברבי בון, מניין שהמדובר הוא לפי חכמים? ומדובר כאן בלפת וצנונות המשוקעות בתית. אולי ייתכן דרבי שמעון, שהמשנה כאן סוברת כשיטת רבי שמעון, שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר. והראיה שהמשנה בקיליים בפרק א' משנה ת', התומן לפת וצנונות תחת הגפן מדברת לפי שיטת רבי שמעון ולא לפי שיטת חכמים. מכיוון שיש משנה אחרת, שהמשנה אומרת כל הכלים אינן נגררים. אמר רב יוסי מציניתי נאמה כן, יש לי ראיה לכך. אומרת המשנה כל הכלים אינן נגררים. והסיבה שכל הכלים אינם נגררים בשבת, זהו מפני שאותם כלים עושים חריץ. ומשמע שאף בתית אינם נגררים כמו שמבאר קורבן העדה. חוץ מן העגלה, הכלי היחיד שמותר לגוררו בשבת, זוהי עגלה של תינוק מפני שהיא כובשת. והסיבה לכך שבעגלה הדבר מותר, כי עגלה אינה עושה חריץ, אלא כובשת את האפר. כלומר, האפר נידוש ונדחק תחתיה, ונעשה מקומו נמוך, אבל אין האפר זז במקומו, ואין כאן מלאכה. ואם כן, המשנה בקיליים היא לא לפי שיטת חכמים, אלא לפי שיטת רבי שמעון. ובאמת, בתית יש גם איסור גומה. בניגוד למה שאמר רבי בא בשם רבונה, רב חגי בשם רבי זעיר, רבי יוסף בשם רבי אלה, שחכמים יודו לרבי שמעון בכיסא שרגליו משוקעות בתית, ייתכן והם לא יודו. שואלת הגמרא, והתנינן שביעית, כיצד אתה רוצה לבאר את המשנה במסכת קיליים? בפרק א' משנה ת' לגבי אדם שתומן לפת וצנון תחת הגפן. כיצד אתה רוצה לבאר את המשנה הזו לפי שיטת רבי שמעון? הרי אין ייתכן לומר כן, והתנינן שביעית, הרי המשנה שם אומרת שאדם שתומן לפת וצנון תחת הגפן אינו חושש אם העלים מגולים. אינו חושש לא מצד איסור קיליים ולא מצד איסור שביעית ולא מצד איסור שבת. ומה הסיבה שהוא לא צריך לחשוש מצד איסור שביעית? מפני שאין דרך זריעה בכך ואין כאן איסור ספיחים. שואלת הגמרא, אית לך מימר שביעית כרבי שמעון? וכי ניתן להעמיד דין זה לפי שיטת רבי שמעון דפתר לשביעית כרבי שמעון? איך אתה יכול לומר כן? הרי דרבי שמעון מתיר בספיחי שביעית. לפי שיטת רבי שמעון אין בכלל איסור של ספיחים בשביעית. אז מדוע צריכה המשנה לומר שאדם שתומן לפת וצנון תחת הגפן זהו מותר ואין כאן איסור שביעית מפני שאין דרך זריעה בכך? הסיבה היא בגלל שלפי רבי שמעון אין בכלל איסור ספיחים בשנה השביעית. ואם כן, כיצד אתה רוצה להעמיד משנה זאת בשיטת רבי שמעון? ואתה מרחין? ואתה רוצה להעמיד את המשנה לפי שיטת רבי שמעון? עונה הגמרא כן, המשנה כן הולכת בשיטת רבי שמעון. אף על גב דרבי שמעון מתיר בספיחי שביעית, למרות שרבי שמעון סובר שאין בכלל איסור ספיחים בשביעית, בכל אופן רבי שמעון סובר אית למשום שביעית ומשום קדושת שביעית. רבי שמעון סובר שמה שגדל בשנה השביעית, למרות שאין איסור ספיחים, הרי שיש קדושת שביעית באותם ירקות שגדלו. ותנינן על דרבי שמעון אינו חושש לו משום שביעית ולא משום קדושת שביעית. והחידוש הוא שמפני שאותו אדם לא זרע את הלפת והצנון, אלא תמן אותם תחת הגפן, אין דרך זריעה בכך. ומכיוון שאין דרך זריעה בכך, אותם לפת וצנון שהוא תמן שם בקרקע, למרות שהם נקלטו בקרקע, אין בכך קדושת שביעית מפני שאין דרך זריעה בכך. כעת חוזרת הגמרא לעיקר הסוגיה ודנה בדין בישול בתולדות חמה ובחמה. תמן אמרי, חכמי בבל היו אומרים, חמה מותרת, כלומר הבישול בשבת בחמה מותרת, לעומת זאת תולדות חמה אסורה, הבישול בתולדות חמה אסורה. וכשהמשנה אמרה לו יפקיינה בסודרים, הכוונה מדובר כאן בסודרים שהוחמו בחמה, והסיבה שאסור לאכול את הביצה מפני שבישול בתולדות חמה אסור מפני תולדות האור. רבנן דאחה אמרין, לעומת זאת חכמי ארץ ישראל היו אומרים, בין חמה בין תולדות חמה מותרת, כלומר, אין איסור לכולי אלמה ואין גזרה של תולדות חמה, את ותולדות האור. שואלת הגמרא, מתניתין פליגה על רבנן דאחה, לכאורה במשנתנו, יש קושיה על חכמי ארץ ישראל. אמרה, המשנה לא יתמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתצלה. ומהו חול ואבק דרכים? כיצד הם הוחמו מהחמה? ואמרה המשנה שאסור להתמין את הביצה בחול ובאבק דרכים, כלומר בתולדות חמה. והסיבה לכך, כי גזרו על תולדות חמה עתו תולדות האש. ואם כן, כיצד חכמי ארץ ישראל היו סוברים שאין איסור בישול בתולדות חמה? עונה הגמרא, שניה היא, הדין של המשנה שאסרה להטמין את הביצה בחול ובאבק דרכים זהו לא מפני בישול בתולדות חמה, שזהו דבר המותר, אלא זהו איסור אחר. אומר הירושלמי שהוא עושה חריץ. אותו אדם שתומן את הביצה בתוך החול בשביל לצלות את הביצה, הרי הוא עובר על איסור חופר. אילו אמר בקמח יאות, אם היית אומר את המשנה שאסור לטמון את הביצה בקמח שהוא חם מחמת החמה, מכיוון שבקמח אין איסור חופר, היינו לומדים מכאן שיש איסור להטמין בקמח מחמת שאסור לבשל בתולדות חמה, עתו תולדות האש. אבל מאחר שמדובר כאן בחול, שהאיסור כאן זה מצד איסור חופר, אז אין לך ראה שהמשנה אסרה לבשל בתולדות חמה עתו תולדות האש, ובאמת הבישול בתולדות החמה זוהי פעולה המותרת. אומרת הגמרא מתנית אין פליגה על רבנין דתמן, מהמשנה שלנו יש קושייה על חכמי בבל. דתני, רבן שמעון בגמליאל אומר מגלגלין ביצים על גבי גג של סיד רותח, ואין מגלגלין ביצים על גבי אפר רותח. ויש להבין את סברת רשבג, מה ההבדל, מדוע אסור לגלגל ביצים על גבי אפר רותח, אבל מותר לגלגל ביצים על גבי גג של סיד רותח? הרי בשני המקרים מדובר בתולדות חמה, ואם תולדות חמה מותר, בשני המקרים יהיה מותר, ואם תולדות חמה אסור, בשני המקרים יהיה אסור. אלא בהכרח שצריך לומר שהסיבה שמותר לגלגל ביצים ולבשלם על גבי גג של סיד רותח, מפני שבישול בתולדות החמה מותר. אבל מדוע אסור לגלגל ביצים על גבי אפר רותח מחמת ששם הוא עובר על איסור חופר? שהרי בכך שהוא תוחב את הביצה בתוך האפר, הוא עובר כאן על איסור חריץ, על איסור חופר. ואם כן, יש מכאן ראיה לחכמי ארץ ישראל שסברו שבאמת אין איסור בישול בתולדות חמה, וכל האיסור זה רק מצד איסור חופר. ואם כן, שואלת הגמרא מאבדין לרבנן דתמן, מה יענו על כך חכמי בבל? עונה הגמרא פטרין להם, יענו חלוקין על רשבג, שיש באמת מחלוקת בין רשבג לחכמים. דעת המשנה שלנו שאסרה להטמין את הביצה בחול ובאבק דרכים, מפני שהיא סוברת שבישול בתולדות חמה אסור. אולם רשבג שמחלק בין בישול על גבי גג של סיד רותח, שזהו מותר, לעומת זאת בישול על ידי גלגול של ביצים באפר רותח, זהו אסור, כי דעת רשבג שבאמת אין איסור לבשל בתולדות חמה, וכל האיסור זה מצד איסור חופר. ממשיכה הגמרא ואומרת על דעת אינדר רבנן דתמן, על דעת החכמים של בבל, שלמנו שהם סוברים של תולדות החמה זוהי פעולה אסורה, מעשה שעשו אנשי טבריה, אם כן הם עשו לא טוב, והסיבה שחכמים העירו להם זה מפני שהבישול בתולדות החמה אסור. לעומת זאת, ועל דת אינדר רבנן דאחר, לפי שיטת חכמי ארץ ישראל שהבישול בתולדות חמה מותר, סלקת מתניתין כמעשה שעשו אנשי טבריה. המשנה שלנו שאסרה לבשל בחמי טבריה, לכאורה זה היה שלא כדין. לכאורה אנשי טבריה עשו כהוגן, כי הרי בישול בתולדות חמה מותר, והסיבה שחכמים עשו עליהם זה מפני סיבה אחרת, ולא בגלל שבישול בתולדות חמה זוהי פעולה אסורה בשבת. כעת מבארת הגמרא את המעשה שעשו אנשי טבריה. ראינו במשנה מעשה שעשו אנשי טבריה, בראשונה היו סותרין, אומר הירושלמי, את הקמין מערב שבת, וקמין זהו מקום תחת המרחץ, והיו נותנים שם עצים לחמם את המים ורוחצים על גבי אותו קמין, ויש מעל הקמין נקבים, ודרך הנקבים היה החום יוצא ומתפשט למים בקומה העליונה שבבית המרחץ. כלומר, בית המרחץ היה בנוי כאין שתי קומות, קומה תחתונה היו עצים שאותם הסיקו, מעליהם היו נקבים, מעליהם היה חדר נוסף עם מים, ועל ידי כך המים בחדר העליון היו חמים. ואומרת המשנה, בראשונה היו סותמים את הנקבים האלה שבבית המרחץ, שהוא לא התחמם בשבת, אבל עדיין היו נכנסים אנשי טבריה ורוחצים בשבת. מדוע? כי הקמין, החדר הזה, חיממו אותו מבעוד יום, אבל נחשדו להיות ממלין אותו עצים מערב שבת, והדלקה והולכת בשבת. כלומר, הייתה פרצה מסוימת שהיו האנשים האלה מדליקים את הקמין מערב שבת, אבל הנקבים הללו, הקמין הזה המשיך לדלוק במהלך השבת, ויוצא שאותם אנשים נהנו ממים שמתחממים כעת במהלך השבת. מה עשו חכמים? ועשו להם רחיצה. והסיבה לכך שברגע שהקמין והעצים שם דולקים במהלך השבת, יש חשש של שמא יחטא בגחלים, לכן ועשו להם רחיצה אבל והתירו להם זיעה. אחר כך נחשדו להיות נכנסים ורוחצים ואמרו מזיעין היינו. היו נכנסים והיו רוחצים באיסור, והיו אומרים רק נכנסנו כדי להזיע. מה עשו חכמים? ועשו להם גם רחיצה וגם זיעה. עדיין היו שם שתי אמבטיות, אחת של מתוקין מים שנתחממו על ידי האור, והמים הללו כיסו אותם כדי שלא ירחצו בשבת לאחר שחכמים מסרו זאת, ואחת של מלוכין ששם היו מים צוננים. ועדיין הרחיצה במים הצוננים הייתה מותרת, כי שם אין שום חשש, לא איסור זיעה ולא איסור רחיצה. אבל נחשדו להיות מגלין את הנסרים ורוחצים במתוקין, והן אומרים במלוכין רחצנו. היו אנשים שהיו נכנסים, היו רוחצים במים החמים בייסור, והיו אומרים שהם רחצו במים הצוננים המתוקים. ואסרו להם את הכל, ולכן חכמים אסרו עליהם גם לרחוץ בצונן. כיוון שנתגדרו, לאחר זמן שאיך שרדרה, וחכמים ראו שהפרצה הזאת למעשה נגדרה, והם נוהגים על פי תקנת חכמים, היו מתירים להם והולכים, מתירים להם והולכים, לאט לאט התירו להם את כל הגזרות. בהתחלה התירו להם להתקלח בצונן, לאחר מכן התירו להם זהה, עד שהתירו להם מי מערה, כלומר מימיק ומקורה שאין חומו יוצא, וחמי טבריה גם התירו להם. אבל, ולא התירו הבאת לונטיות, אסרו עליהם להביא מגבות כדי שיתנגבו בהם, והחשש הוא מצד איסור סחיטה. ומי התיר הבאת לונטיות? מי התנה שהתיר להם גם את הפעולה הזאת? מבאר הירושלמי רבי חנינה בן עקיבא דתני, שלושה דברים התיר רבי חנינה בן עקיבא. התיר עצה שבים, הוא התיר להתמין בעשב הזה מפני שהוא עשב שאינו מוסיף אבל, ואיסור התמנה מערב שבת, אסור לאדם להתמין בכל דבר שמוסיף אבל, מחשש שיתמין ברמץ ויבוא לחטות בגחלים. אבל להתמין מערב שבת בדבר שאינו מוסיף אבל, זוהי פעולה המותרת. והתיר להם דבר נוסף חצוצרה, כלומר כשאותם אנשים רצו להביא מים מהנהר למרפסת שבביתם, הייתה בכך בעיה, מפני שהנהר קרמלית והמרפסת רשות היחיד, ויש איסור דרבנן להעביר מרשות קרמלית לרשות היחיד, שזהו איסור דרבנן. ואם כן, הוא התיר להם באופן הבא. הוא אמר להם, אם יש במרפסת 4 אמות על 4 אמות, אם כן אותו אדם יחקוק במרפסת נקב של 4 טפחים על 4 טפחים, והוא יעלה מים דרך הנקב. והסיבה לכך שזהו מותר, כי אנחנו רואים כביכול, כאילו 10 טפחים שיש סביב הנקב לכל רוח, כאילו הם יורדים למטה מדין גודאחית מחיצתה, שכאילו המחיצה יורדת למטה. ואם כן, זה נחשב שמהמרפסת שבביתו, אותם 4 טפחים על 4 טפחים, כביכול יורדים כמחיצות עד למטה. ואז כשהוא מעלה את המים ושואב אותם מהנהר שלמטה לביתו, זה לא נחשב העברה מקרמלית לרשות היחיד, אלא מרשות היחיד לרשות היחיד. והדבר השלישי שהתיר רבי חנינא בן עקיבא, והתיר הבאת לונטיות. אז אם כן, ראינו שאת שלושת הדברים הללו התיר, ולכן היה מותר להם גם להתנגב בשבת, ולא חששו יותר לאיסור סחיטה. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי, דף כף ג' במסכת שבת, הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.